אנחנו היום נלמד בפרשת השבוע, פרשת ויגש, נלמד את אחד הפסוקים עם פירוש רש"י. כמובן, קודם כל ננסה להבין, ובעזרת השם נבין את כוונת דברי רש"י על פי ביורו של הרבי, שבלי הביור של הרבי הרש"י הוא בכלל באופן אחד, ואחרי שהרבי מסביר אותו הרש"י מקבל פנים אחרות לגמרי. ובעזרת השם נראה אחר כך גם את הביור הפנימי על פי חסידות, איך שאפשר ללמוד את רש"י ולראות שרש"י מרמז לנו עניינים מעניינים בתורת החסידות, בתוך מקפל בכמה מילים בודדות עניינים מעניינים בתורת החסידות בכלל ובהנהגה של מנהיג הדור כלפי העם, והרבה דברים נפלאים אפשר לראות ככל שהזמן יתיר. אנחנו בפרשת ויגש, כפי שאמרנו, לומדים על המפגש שיוסף נפגש עם האחים. ברוך השם, המפגש היה בהצלחה. יעקב ירד עם כל בני ביתו למצרים, ויוסף הושיב את משפחתו בארץ מצרים, במקום הטוב ביותר, בארץ גושן, ברמסס. התורה מתחילה לספר איך יוסף התחיל לחלקל את משפחת האביו, את האחים שלו, נתן להם לחם, פרנסה כראוי, בתשומת לב מלאה. ואחרי שהתורה מסיימת את התשומת לב שיוסף נתן לאחים, לאבא, מתחילה התורה לספר איך בכלל התנהל החלוקה של המזון לכל ארץ מצרים. בכלל. התורה מתחילה בפרק ממזיין, החל מפסוק י"ב. מתחילה התורה לספר, מפסוק י"ג. התורה מספרת ולחם אין בכל הארץ. פה התורה מתחילה כאילו בוא נחזור אחורה, עוד לפני בכלל שהאחים ירדו למצרים, עוד לפני בכלל שהתחיל, בוא נתחיל מההתחלה. התחיל רעב, איך היה התנהלות העניינים ברעב? אז הפסוק אומר שבכל הארץ לא היה לחם, דיינו היה רעב, ומצרים נהיו ממש במצב של עייפות מהמצב הזה. ואז התורה עוברת לכך שיוסף ליקט את כל הכסף שנמצא בכל ארץ מצרים. איך הוא לקט את הכסף? כי כולם שילמו לו, כן. על קניית אוכל. אז הוא לקט הכסף ממצרים ומארץ כנען, והכל התמלא בריבוי כסף וזהב. אחר כך מספרת לנו התורה שנגמר הכסף. כולם קנו אוכל, קנו, הוציאו כבר את הכל, וכבר לא היה להם מזומנים מה לשלם, כי הרעב היה גדול והמחירים היו גבוהים, אז הכסף כבר נגמר. מספרת התורה שכל המצרים באו ליוסף, אמרו, יוסף, תן לנו לחם, למה נמות? אין כסף, אבל אי אפשר לחיות עם בלי לאכול, ואנחנו לא רוצים למות. אז מה יוסף אומר להם? פסוק ט"ז, תביאו במקום כסף את המקנה שלכם. נעשה הסכם, מקנה זה הצון, את הבקר, את החמורים, את הסוסים, תתחילו להביא את כל מה שיש לכם. בלי כסף, אין בעיה, עבור כל כיכר לחם תביאו חמור. תביאו, תתחילו להביא את הבעלי חיים שלכם, ואז תקבלו במקנכם, אם אפס כסף, אין כסף, אז תביאו. אז מגיע פסוק י"ז, וזה הפסוק שעליו אנחנו נתעכב. עכשיו, מה אומרת לנו התורה? ויביאו את מקנהם אל יוסף, הביאו כל המצרים את המקנה שלהם ליוסף הצדיק, ויתן להם יוסף לחם. אז ברגע שהם הביאו את המקנה, יוסף היה לו, הרי הוא אסף במשך 7 שנות צובה, יוסף אסף במצרים את כל הלחם. אז לא היה ברירה, היו חייבים להגיע אליו. אז יוסף נתן להם לחם, תמורת המקנה, בסוסים, או במקנה הצום, במקנה הבקר, או בחמורים, פשוט נתן להם בתמורה. עכשיו, התורה הייתה יכולה לכאורה לסיים את הפסוק, בכל מקניהם בשנה היא, שבאותו שנה הוא הביא בשנה הראשונה של הרעב, והגיע למצב כזה, שיוסף הצדיק הותיר אותם בלי כסף ובלי מקנה, רק עם לחם. הכל הוא אסף. אבל מוסיפה התורה 2 מילים. וינעלם בלחם בכל מקניהם בשנה היא. מה זה וינעלם בלחם? הרי כבר קראנו באותו פסוק, בתחילתו, ויתן להם יוסף לחם בסוסים ובמקנה הצון. מה זה עוד הפעם וינעלם בלחם? מה התוספת של המשפט הזה? אז בואו נראה את רש"י. נקרא את רש"י. ונראה שיש ברש"י הזה כמה וכמה שאלות, להבין את דבריו, ואז נראה איך הרבי מסביר את רש"י. קודם כל נקרא את רש"י וננסה להבין אותו ככה על פניו, מה רש"י אומר. רש"י אומר ככה: וינעלם כמו וינהגם.
כי המנהיג שלהם.
דהיינו, מה פירוש וינעלם? מה פירוש יוסף הצדיק ניהל אותם בלחם? מה פירוש וינעלם? בפשטות, כמו וינהגם. מה זה נקרא וינהגם? בפשטות, שיוסף הניג אותם, הניג אותם על ידי הלחם. אחר כך ממשים לך, שיב אומר ודומה לו, מה הדוגמה, מה דומה, איפה יש לנו בתנך משהו דומה לעניין הזה של הביטוי דומה על העניין הזה של וינעלם, ביטוי דומה שהוא במשמעות של הנהגה. ורש"י שני פסוקים. פסוק אחד הוא מביא מישעיהו, פרק נון א', פסוק י"ח, כתוב אין מנהלה. זה פסוק אחד. פסוק שני הוא מביא, פסוק בתהילים, חף ג', פסוק ב', על מי מנוחות ינע עלינו. מה אנחנו מביאים, מה אנחנו, זה שתי פסוקים שונים. בשתי הפסוקים יש לנו את אותו משמעות שנוגעת אלינו, זו מילה של הנהלה. אין מנהלה, או על מי מנוחות ינע עלינו. אז מכורה משתי ההוכחות הללו, לכאורה מה אנחנו מבינים? שרש"י רוצה הרי להביא הוכחה. שפירוש המילה לנהל, פירושו להניג, שורש המילה ניהל, פירושו ניהג. אז רש"י רוצה לחזק את דבריו ולהוכיח את דבריו. שלנהל פירושו להנהיג, אז הוא מביא אין מנהלה, שם זה פסוק שמדבר, הנביא ישעיהו מדבר שם על עם ישראל במצב של גלות, אומרים הם נמצאים במצב שאין מנהלה, אין להם מנהל, מה פירוש שאין להם מנהל? אין להם מנהיג.
כן.
ומה זה על מי מנוחות ינעלני? שהקדוש ברוך הוא יניג אותנו על מי מנוחות. אז הנה רש"י פשוט, ברור, לכאורה הכל בסדר. אבל הרבי אומר שיש כאן כמה וכמה שאלות, שהשאלות הללו מובילות אותנו להבין את הרש"י בצורה שונה. מה השאלות? לכאורה, ברגע שרש"י מתייחס למילה וינעלם, זה הרי המילה שרש"י מוציא מהפסוק ואליה הוא הולך להתייחס. ברגע שרש"י הולך להתייחס למילה וינעלם, פירושו שהמילה וינעלם כאילו מילה לא מוכרת לנו, לא ידועה לנו, מה זה וינעלם, מנהל, איפה זה כתוב, מילה כל כך לא נפוצה ולא מוכרת. אז רש"י אומר, בוא אני אסביר לך, אתה יודע מה זה נקרא וינעלם? כמו וינהגם, פירושו של דבר שהמנהל הוא כמו מנהיג, ומביא רש"י שתי פסוקים, ככה זה לכאורה מובן, פשוט. אבל רבי שואל שאלה פשוטה, שהמילה הזו לנהל או להתנהל או אותו שורש קיים והופיע כבר בספר בראשית בפרשת וישלח, ושם רש"י בכלל לא התייחס להסביר את המילה הזו. ואם רש"י שם לא הסביר פרושו של דבר, שהרש"י סומך על כך שזו מילה כל כך פשוטה שאפילו לא צריך להסביר אותה. מה המילה שכתובה בפרשת וישלח? כתוב שמתי שיעקב אבינו נפגש עם אחיו עשיו, ועשיו הציע ליעקב ואמר לו, בוא אני אלך איתך ביחד. מה עונה לו יעקב? יעבור נא אדוני לפני עבדו, לך אתה קדימה, ואני את נעלה לאיתי. לרגל המלאכה אשר לפניי ולרגל הילדים. אז אשר אבוא אל אדוני שעיר, זה הפסוק. אז מה הפירוש ואני את נעלה לאיתי? את נעלה זה אותו מילה כמו מנהל. ורש"י שם לא הסביר כלום. אז אחד מהשתיים. אם המילה הזו היא מילה מובנת מעצמה, ולכן שם רש"י לא הסביר כלום, אז למה כאן אצלנו היה צריך להסביר? אם המילה לנהל כל כך פשוטה, אז גם אצלנו שכתוב בפסוק וינעלם, אז מילה מובנת. ואם המילה וינעלם שכתובה אצלנו היא מילה לא מובנת, ולכן לא היה לרש"י ברירה אלא להתייחס ולהסביר אותה, ואפילו להביא הוכחות ממקומות אחרים בתנ"ך, בישעיהו ומתהילים, לחזק את הפירוש המילה של וינעלם, אז למה בפרשת וישלח שהיה כתוב את המילה הזו רש"י לא אמר כלום? אז אחד מהשתיים, או שגם שם הוא היה מתייחס להסביר מה זה, או שגם אצלנו לא היה מתייחס להסביר. שאלה אחת. שאלה שנייה, אם רש"י כבר הגיע למסקנה משום מה, שעוד מעט ננסה להבין, אבל אם רש"י הגיע למסקנה שהמילה וינעלם אצלנו היא לא מובנת, וחייבים להביא לה ביור, ולא רק להביא ביור, אלא להביא הוכחה משתי פסוקים, למה שתי פסוקים? למה לא מספיק פסוק אחד? רש"י היה יכול להגיד וינהלם כמו וינהגם, ודומה לו אין מנהלה. זהו. מספיק להביא את הפסוק בישעיהו. או תביא את הפסוק בתהילים שכתוב על מי מנוחות, ינהלה, הנה. אחד מהשתיים. ישעיהו לפני תהילים, אז תביא ישעיהו, תהילים הוא בכתובים, ישעיהו בנביאים, אז תביא ישעיהו. למה צריך להביא שתי פסוקים? בדרך כלל כשרש"י מביא שתיים ולא מסתפק בפסוק אחד, פירושו שאי אפשר להסתפק באחד. זה לא שרש"י סתם רוצה להביא לנו אוסף של פסוקים או להפגין ידע שהוא יודע מריבוי פסוקים, אלא אם הוא מביא עוד אחד, פירושו שהאחד לא מספיק, הוא צריך את השני. ואחד בלי השני לא הולך, צריך פה את שתיהם. למה? זו שאלה שנייה. שאלה שלישית, אם רש"י כבר רוצה להביא הוכחות ממקורות אחרים, שמצאנו את המילה של ניהול, ובמשמעות של להניג, ורש"י הרחיק לכת עד ישעיהו ומצא שם את הפסוק אין מנהלה, איפה זה כתוב בישעיהו? אמרנו בפרק נון א', שואל הרבי, היה רש"י הולך? לא הרבה. היה רש"י הולך בסך הכל גם בישעיהו, לא לפרק נון א', אלא לפרק ממתת, שתי פרקים קודם. שתי פרקים קודם גם שם כתוב את המילה לנהל. איך כתוב? יש שם הפסוק שאומר, לא ירעבו ולא יצמאו, ולא יקם שרב השמש, כי מרחמם ינהגם, ועל מבואי מים ינהלם. אז יש לנו פסוק, שתי פרקים קודם בישעיהו, אז רש"י, אם הוא כבר מרחיק לכת עד ישעיהו, תעצור שתי פרקים קודם, נביא מפסוק קודם. למה דילגת על הפסוק הזה? ולא סתם שהפסוק הזה לכאורה היה מתאים יותר, כי הוא קודם, הוא מתאים יותר גם בסגנון. קודם כל, המילה ינהלם שכתוב בפרק ממתת, הוא מאוד דומה למילה וינהלם שכתוב אצלנו. ודבר שני, הוא כתוב בסגנון חיובי. ינהלם, וינהלם, ולא בסגנון שלילי, כמו הפסוק שרש"י מביא מפרק נון א', ששם כתוב אין מנהלה. סגנון שלילי. היה מעדיף שיביא פסוק מסגנון חיובי, סגנון דומה, כמו אצלנו, הרבה יותר דומה. אז הוא יתאים מכל הבחינות. הוא גם קודם מפרק ממתת ולא נון א', הוא גם דומה יותר בביטוי, והוא גם סגנון חיובי. למה הוא הרחיק לכת שתי פרקים מאוחר יותר בישעיהו, שהסגנון שם לא לגמרי דומה, והוא גם סגנון שלילי. ושתי שאלות אחרונות, יש כאן ברש"י סגנון לא שגרתי בדרך כלל. הוא מתחיל וינהלם, אז רש"י לכאורה רוצה להסביר את המילה וינהלם, שהוא רוצה להסביר שם פירוש המילה וינהלם, פירושו מלשון הנהגה. אז רש"י או שהוא היה כותב וינהגם, או כותב לשון הנהגה, כמו שרש"י רגיל. Okay. מה זה? כמו סגנון לא רגיל. וגם בהמשך ודומה לו, מה זה ודומה לו? כשרש"י רוצה להביא פסוקים, אז הוא אומר, וכן כתוב כך וכך. זה לא רגיל שרש"י מה ודומה לו. מה זה ודומה לו? לכן, מכל השאלות הללו, הרבי מסביר כאן את הרש"י בצורה מעניינת מאוד, שצריך פשוט להבין, לקרוא את הרש"י קצת אחרת, וזה פשוט נהיה אור בעיניים. ונקדים קודם כל ככה. בדרך כלל, בכלל יש כלל, שרש"י, כידוע, כתב את פירושו על התורה בלשון הקודש. הוא לא כתב את זה בצרפתית, אתה יודע, בלשון הקודש. לפעמים הוא מביא ליתר חיזוק איזה מילה בלעז בצרפתית. אבל 99% של מילים של רש"י זה לשון הקודש. פירושו של דבר שרש"י כותב את פירושו לאחד כזה שמבין לשון הקודש. כי הוא כותב לו זה בלשון הקודש. לכן גם כל המילים שכתובים בחומש, והם מילים מדוברות ומובנות כפשוטו בלשון הקודש, אין רש"י נעצר להסביר את המילה. כמו שרש"י אומר, ויביאו. אז רש"י צריך להסביר מה זה ויביאו? ויביאו, מילה מובנת בלשון הקודש. כשכתבו להם. כל מילה שהיא מובנת מעצמה, אז רש"י בכלל לא צריך להתייחס, כי רש"י כותב בלשון הקודש. לאדם שמבין לשון הקודש, אז אין לו צורך להסביר מילים מובנות ופשוטות. רש"י רק מתעכב להסביר כשהמילה לא מובנת בהקשר, או שהמילה היא מילה קשה או מילה חדשה, אז רש"י נעצר, אבל סתם הוא לא מסביר. במילא, על פי ההקדמה הזו, המילה מנהל, מילה שלא צריך בכלל להתעכב. מנהל פירושו להדריך. במילא כשכתוב שיעקב אבינו אומר לעשיו את המילה של ניהול, ואני את נעלה לאיתי. מה הפירוש ואני את נעלה לאיתי? רש"י בכלל לא צריך להתעכב על זה. מה זה ואני את נעלה? אני יניג את הילדים שלי, יוליך אותם בקצב שלהם. זאת אומרת, מה זה נקרא לנהל? להוליך. את נעלה לאיתי, אני יוליך אותם לאט לאט. אז במילא רש"י לא התעכב להסביר, מילה מובנת. דווקא בגלל שהמילה הזו היא כל כך פשוטה ומובנת בדרך כלל, אצלנו המילה לא נדבקת. מה כתוב אצלנו? וינעלם בלחם. מה זה וינעלם בלחם? הוא הניג אותם עם לחם. אם הוא היה כתוב וינעלם בשנה ההיא, בסדר, ניהל אותם. וינעלם בלחם זה מילה שפה לא נדבק מילה למילה. מה זה וינעלם בלחם? תראו רגע איך אונקלוס מסביר את המילה וינעלם בלחם. אונקלוס אומר, מה זה וינעלם בלחם? וזנינון בלחמה. מה זה וזנינון בלחמה? נתן להם מזון בלחם. אבל רש"י קשה לו, כי הרי זה כבר כתוב לפני זה באותו פסוק, ויתן להם יוסף לחם. מה זה ויתן להם יוסף לחם? נתן להם לחם. מה, למה הוא נתן להם לחם? לשחק איתו. נתן להם לחם שיהיה להם מזון, לאכול. אז התורה צריכה עוד פעם לחזור על אותו מילה. אז להסביר וינעלם בלחם כפשוטו, פשוט איזן אותם בלחם. להגיד שהוא ניהל אותם בלחם, כאן המילה לא נדבקת, לא מובנת.
קודם אומר לחמה.
מה?
אונקלוס אומר קודם, וייתן להם
יוסף. גם פה הוא אומר בלחמה.
לא, זנינה.
זנינון בלחמה.
זנינון.
זנינון זה התרגום של המילה וינעלם. לחמה זה התרגום של המילה לחם.
קודם הוא אומר וייתן להם לחם, כן.
ויהב לאון לה, יוסף. זאת אומרת שהמילה וינעלם בלחם, פה לא נדבק מילה למילה. לכן, בא רש"י ומחדש לנו דבר שכשקוראים את רש"י בלי הביאור הזה של הרב, אנחנו לא מבינים את זה כך ברש"י. מה רש"י מחדש לנו? נקדים עוד שתי מילים. רש"י רוצה ללמד אותנו, תודה. יוסף, כשהוא נתן במצרים לחם לעם, הוא לא נתן, ובכלל שהוא הניג את הנהגה שלו במצרים, זה לא היה סתם ככה מן השפה ולחוץ, משהו טכני לצאת לידי חובה. הוא עשה את הדברים עם חישוב, עם תשומת לב, עם מינון נכון. איפה רואים את זה? בואו נעזוב רגע את הפסוק שלנו. נלך אחורה. נלך רגע אחורה לפסוק י' ב'. כשמדובר שיוסף נתן אוכל למשפחה שלו. כתוב, ויכלכל יוסף את אביו ואת אחיו ואת כל בית אביו. מה זה ויכלכל? נתן להם כלכלה. לחם לפי הטף. מה זה לחם לפי הטף? אז רש"י אומר שמה שהוא נתן להם לפי הצריך לכל בני ביתם. עכשיו יש פירוש מה זה הטף. אז המפרשים אומרים שטף ילד בדרך כלל כשאתה נותן לילד פרוסה הוא לא אוכל את כל הפרוסה, הוא מפורר 60% 80% על הרצפה, ומה שהוא אוכל זה כמה 20% 30%. כשאתה רוצה לתת לילד שהוא יאכל 20%, אם תיתן לו רק את ה-20%, אז גם את זה הוא יפורר, אז מה הוא יאכל בקושי פרוסה? אם אתה רוצה שייכנס לו לפה 20%, אתה צריך לתת לו 100%, 100%, ואתה יודע מראש שהרבה ילך הצידה. ככה סדר. אז יוסף כשהוא נתן להם לפי הטף, הוא נתן להם, לא חשב, כל אחד צריך כך וכך גרם שייכנס לו, אז בוא ניתן.
גם את הפירורים.
הוא כך בחשבון, זאת אומרת, הוא ניהל את הדברים עם חישוב נכון. עוד יותר כשהולכים קודם, כשרואים שיוסף, כשהוא אגר את המזון במשך השבע שנים, אז אנחנו קראנו בתורה, שהוא חילק את זה באופן כזה שהוא ידע איך לשמר את זה נכון. זאת אומרת, יוסף ניהל את הדברים בצורה מאוד מאוד רצינית ומאוד מאוד אחראית ומאוד מחושבת. כל הרעיון הזה כתוב במילים וינעלם בלחם. מה פירוש וינעלם בלחם? כשהוא נתן לתושבי מצרים לחם, הוא ניהל אותם בצורה כמו שרואה צון, לוקח את הצון שלו במדבר, או לוקח את הצון שלו למרעה, אז הוא לוקח את ה... כמו שמסופר על דוד המלך, שהוא לקח את הזקנים שמאוחר יותר, כצעירים קודם, שיוכלו את הרך, את הזקנים עם השיניים החזקות, שיאכלו את הכשר. זאת אומרת, הוא ניהל אותם בצורה מחושבת ונכונה, ואז,
מנהיג.
כמו מנהיג, ואז הוא בעצם שמר על המזון למשך שנה שלמה. מי שלא עושה את זה מחושב יכול להיות אותו כמות, לגמור אותו חודש ויגמר. אם אתה עושה את זה מחושב, כמו אדם מקבל מזכורת, אם הוא לא יודע מה לעשות עם זה, תוך שבוע לא יהיה לו כלום. אם הוא יודע לחלקל את זה בצורה נכונה, אז יישאר לו עד, עד המזכורת הבא. איפה רש"י מלמד אותנו שזה הכוונה? אז רבי אומר, כשרש"י אומר כמו, אז רש"י לא מתכוון להסביר את המילה ניהול. במילה כמו, רוצה להביא כמו, מביא לי פסוק. וינהגם, וינהגם זה פסוק. יש איי, איזה פסוק זה? בדרך כלל שרש"י מביא פסוק, הוא מביא עוד מילה שתיים, שתבין שזה פסוק. יש עוד פעם אחת ויחידה בכל התנ"ך שכתוב את המילה וינהגם. אז כשרה שאומר כמו וינהגם, הוא לא צריך להגיד לך איפה זה כתוב. יש פעם אחת זה כתוב. איפה זה כתוב? אתה צריך לדעת. איפה זה כתוב? זה כתוב בתהילים. בתהילים בפרק עין ח' יש שם כתוב ויסע כצון עמו וינהגם כעדר במדבר. שם הפסוק אחד ויחיד בכל התנ"ך שכתוב את המילה וינהגם. ובפסוק הזה וינהגם שכתוב פעם אחת ויחידה בתנ"ך, מה הכוונה שם? שם הכוונה היא לומר שעם ישראל מובלים על ידי הקדוש ברוך הוא באיזה צורה כעדר במדבר. מה זה נקרא כעדר במדבר? כמו שאמרנו קודם, כמו רועה צאן שלוקח את העדר שלו ומנהל אותם בצורה מאוד מאוד מחושבת ומאוד מאוד רצינית, זה נקרא וינהגם כעדר במדבר. אז רש"י מצטט מהפסוק את המילה וינהלם, ומה הוא אומר לנו? כמו וינהגם. אתה יודע מה הפיגוש פה וינהלם? כמו וינהגם, איזה וינהגם? כמו וינהגם כעדר במדבר שכתוב בתהילים. מי אמר לך שאפשר לקחת את המילה לנהל וינהלם ולפרש אותה שהכוונה היא ניהול מדוקדק על פרטים? הרי כשהשתמשנו בתורה פעם קודמת בביטוי ניהול, שיעקב אמר התנהלה לאיתי, שם לא הייתה הכוונה התנהלה בצורה, שם התנהלה הייתה כוונה אני הוליך אותם לאיתי. אז מי אומר לך שאתה יכול לקחת את אותו מילה ניהול ולהסביר אותה במובן של הדרכה המפורטת, שזה כאילו שינוי של הפירוש הרגיל בדרך כלל המינה לנהל? בדרך כלל לנהל זה להוביל. ופה לנהל זה לא סתם להוביל, אלא להוביל בצורה פרטנית ואישית. אומר רש"י, ודומה לו. מה זה ודומה לו? שאלנו קודם שאלה, איזה סגנון זה ודומה לו? דומה לו, אני אביא לך פסוק שדומה לפסוק שהבאתי קודם, וינהגם. קודם הפסוק וינהגם, מה הפירוש? מלשון הנהגה מפורטת ומחושבת ואישית, ודומה לו. נביא לך דמיון של הנהגה מדויקת ומדוקדקת ואישית, ושם אבל לא כתוב את הלשון וינהגם, אלא כתוב מלשון ניהול. כתוב אין מנהלה. מה זה אין מנהלה? אין מנהלה זה פסוק שישעיהו הנביא מדבר לעם ישראל, ומה הוא אומר להם? הוא מדבר שם בסגנון שחסר מנהל בזמן הגלות, ושם מה זה אין מנהל? אין להם מנהל העם. מה זה נקרא מנהל העם? כשיש לך עם, אתה אומר המנהל של העם, מה זה המנהל של העם? שם זה לא המוביל אותם פיזית בדרך, אלא מה הכוונה שם המנהל? מדריך אותם, כל אחד ואחד לצרכים האישיים שלו. אז לכן הפסוק הזה הוא ממש מתאים לנו. הפסוק הקודם ששאלנו למה רש"י לא הביא מפרק ממתת, כי בפסוק על מבואי מים ינהלם, שימו לב מה כתוב שלוש מילים לפני זה בפסוק. כי מרחמם ינהגם ועל מבואי מים ינהלם. אם באותו פסוק את המילה ינהגם כתוב כבר קודם, אז אי אפשר להסביר שינהלם שם זה מלשון הנהגה, כי זה כבר כתוב קודם. אז שם ינהלם זה מלשון פשוט יוביל אותם, על מבואי מים, יוביל אותם ליד מים. אבל בפסוק אין מנהלה, שלא כתוב לפני זה ביטוי אחר, אלא רק אין מנהלה, אז זה הפסוק הכי מתאים להביא הוכחה שההנהגה של עם יכולה לבוא לידי ביטוי בעל שימוש של ניהול. אם כך גם אצלנו שכתוב וינהלם בלחם, מה זה וינהלם בלחם? שהוא ניהל אותם בלחם. מה פה שהוא ניהל אותם בלחם? הוא הדריך אותם באופן אישי ומפורט ומדוקדק, כדי שכל השנה הלחם, האוכל לא ייגמר.
לא, לא, כי זה לחם עצמו זה הרגע, אני לא יודע, צריך להניג אותו. עצם ההנהגה כדי שזה זה פריט מסוים.
הלחם זה פריט מסוים, והוא הניג אותם בצורה נכונה עם הפריט המסוים הזה, ובאמת זה הנקודה שאפשר להגיד את המילה ניהול על פריט. פירושו שהפריט הוא ניהל אותם בצורה נכונה. כדי להביא חיזוק לדברים, אומר רש"י, אני אביא לך פסוק שני, כי סוף סוף מהפסוק אין מנהלה, כשאתה מנהל עם, אז בכל אופן זה הדרכה כללית לעם. אני רוצה בכל אופן להביא הוכחה, על, כמו שאמרת, על משהו מסוים, על לחם. אני רוצה להביא הוכחה שמשתמשים על משהו מסוים ספציפי, באותו ביטוי של ניהול, אז אני אביא לך חיזוק, על מי מנוחות ינעלני. על מי מנוחות ינעלני זה משל, שאומרים, השם רואי, הקדוש ברוך הוא הרואה שלנו, לא יחסר, אז לא חסר לי כלום. אז הוא נותן לי הכל. ומה פירוש על מי מנוחות ינעלני? שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו, ינעל אותנו, מה פירוש ינעל אותנו? ייתן לנו את כל הצרכים שלנו. על מי מנוחות, כמו שאתה אומר ביטוי, יהיה לך הכל על מי מנוחות. מה זה מי מנוחות? יהיה לך הכל, לא יחסר לך כלום, תקבל את כל האוכל שלך, את כל השתייה שלך, את כל הפרטים שלך, הכל יהיה על מי מנוחות. ואיך הלשון שם הפסוק? ינעלני. אז משתי הפסוקים הללו יחד, אחד מחזק את השני, מביא רש"י חיזוק שכתוב אצלנו וינעלם. מה זה וינעלם? כמו וינהגם. זה כמו הפסוק וינהגם כעדר במדבר. אז בלי הביאור של הרבי חשבנו מה זה כמו וינהגם, פשוט זה המילים של רש"י וינהגם. אומר לא וינהגם, ובאמת בדרך כלל בחומשים שמביאים מקורות לפסוקים, על המילה וינהגם לא מביאים שום מקור, כי קשה להבין שרש"י מתייחס פה לפסוק. ולכן לא מכניסים את זה במקומות בחומשים שיש גרשאים על ציטוטי פסוקים, על זה לא שמו גרשאים, כי לא הבין המדפיס שהכוונה על המילה וינהגם זה ציטוט של פסוק. אבל כפי שהרבי מסביר, אז המילה וינהגן זה פסוק, פסוק בתהילים. ואז במילא לסיכום הדבר, מה שרש"י בעצם מלמד אותנו, שיוסף הצדיק פשוט ניהל אותם, מה פירוש וינעלם בלחם, הוא נתן להם את הלחם בצורה כל כך מחושבת ומפורטת, באופן כזה, כמו שאמרנו קודם, שישאר להם למשך כל השנה. עכשיו נבין את אותו פירוש רש"י קצת בפנימיות הדברים. כדי להבין את זה בפנימיות הדברים, נקרא קטע קצר ממאמר של האדמו"ר הזקן בתורה אור על פרשת השבוע. ואחרי שנקרא כמה קטעים קצרים מהמאמר, נבין כאן דבר עוד יותר נפלא בדברי רש"י. נקדים מה כתוב באותו מאמר של הרבי על פרשת השבוע, הרבי האדמו"ר הזקן. הוא מסביר שבעבודת אהבת השם, יש שתי דרגות. האהבה שיהודי מתעורר לבורא עולם, יש שתי רמות. יש רמה אחת של אהבת השם, שאדם צריך להוליד אותה וליצור אותה על ידי שהוא מתבונן בגדולתו של בורא עולם. וככל שהוא מעמיק יותר להתבונן בגדולתו של בורא עולם, אז הוא מוליד כתוצאה מהשכל וההתבוננות רגש של משיכה ואהבה. יש רמה אחרת של אהבה שקוראים לה אהבה מסותרת. אהבה מסותרת פירושו שכל יהודי כבר קיים בו, האהבה כבר נמצאת. אתה רק צריך לעורר אותה. אתה לא צריך להוליד אותה, אתה צריך רק לעורר אותה. ואם אתה צריך רק לעורר אותה, זה הרבה יותר קל. נראית לשונו של האדמו"ר הזקן בתורה אור, שמדבר על שתי הדרגות הללו באהבה. הוא אומר ככה, דהנה, בעבודת השם יימצא בית בחינות ומדרגות באהבת השם. שתי דרגות יש באהבת השם. האלף, דרגה אחת, הוא בחינת האהבה הנולדת ונמשכת מן ההתבוננות בגדולת אור אינסוף בורא. אדם מתבונן בגדולת הבורא, וכתוצאה מההתבוננות שלו בגדולת הבורא, הוא מוליד לו רגע של אהבה. כשיעמיק בשכלו ברוממות, גדולתו יתברך, כשהוא מאוד הרבה יתעמק בשכל שלו ברוממותו של הבורא, יוולד מזה התפעלות, יהיה לו מזה בלב איזה התרגשות, בתשוקה והתלהבות אליו יתברך, יהיה לו תשוקה, יהיה לו משיכה לבורא עולם, כי לפי שכלו יהולל איש. אדם נמשך לדברים לפי רמת השכל שלו, שהמידות נמשכים אחר השכל וההתבוננות. אהבה זו, הדרגה הזו של אהבה, שהשכל מוליד אותה, היא בחינת הולדה חדשה. הולדת הדבר שלא היה לך קודם, שנמצאת מחדש על ידי השכל וההתבוננות. התבוננת והולדת, ילדת אהבה חדשה לבורא עולם. ויש בחינה ב' באהבה, יש דרגה נוספת שיכול להיות באופן של גילוי אהבת השם, והוא הנקרא אהבה מסותרת. זה אהבה שהיא נמצאת בהסתתרות קיימת בנפשו של האדם, שהיא אהבה שיש בטבע תולדת הנפש האלוקית. זה אהבה שקיימת כבר בטבע הפנימי של כל יהודי, שהיא חפצה בטבעה להתקלל באינסוף ברוך הוא. הנפש רוצה מעצמה להיות קשורה לבורא עולם בטבע שלה, שהוא מקורה ושורשה, כי הנפש מרגישה שהמקור שלה והשורש שלה זה בורא עולם. אלא שהיא אצלו בחינת העלם והסתר גדול. מה לעשות? כל אחד בטבע רוצה, אבל זה מאוד מאוד מוסתר, ולפעמים אפילו לא יודע שיש לו רצון כזה. ויציאתה אל הגילוי, איך מוציאים את האהבה המוסתרת הזו שהיא תתגלה? הוא על ידי התבוננות. גם פה זה בא לידי התבוננות. הכאווה הקודמת, ההתבוננות מולידה משהו חדש, וההתבוננות הזו היא רק מעוררת דבר קיים. כמו שכתוב בתניה, ונמצא כשיוצאת אל הגילוי על ידי ההתבוננות, אין זו הולדה חדשה מן השכל ממש, שממנו נולדה אהבה. זה לא שהשכל הוליד משהו חדש, שהרי אהבה זו כבר הייתה מתחילה בנפשו, רק שהייתה באלם. על ידי ההתבוננות יצא מן האלם אל הגילוי. אחרי שאדמו"ר הזקן מדבר על שתי הדרגות הללו באהבה, הוא מסיים אחר כך ואומר, והנה בחינת ומדרגת, רק נסיים את העניין, והנה בחינת ומדרגת יוסף הצדיק עליון, ובחינת האהבה רבה המסותרת שיש בכל נפש מישראל. הוא אומר, תדע לך, זה שיש את כל יהודי אהבה מסותרת, מאיפה הוא מקבל את זה? מי יוצר את זה? מי הוא הצדיק שבאמצעותו הדבר הולך לכל אחד? יוסף הצדיק. יוסף הצדיק הוא זה שמביא את האהבה הזו לכל יהודי ויהודי, ששורשה גבוה מאוד נעלה, שזהו בחינת יוסף שהוא בחינת יסוד. עכשיו, על פי הקטע הזה עכשיו נראה דבר מאוד נפלא, שבעצם כתוב פה ברשי. עכשיו נקרא את הרשי על פי פנימיות הדברים. לפני שנקרא את הרשי, נראה שבעצם התורה, על איזה מילים בפסוק, אדמו"ר הזקן בתורה אור מסביר את הדברים, הוא מתייחס לפסוק י' שקראנו קודם. מה כתוב בפסוק י' וילקט יוסף את כל הכסף. כסף מלשון כיסופים. מה זה כיסופים?
רצונות.
געגועים. נחשפה וגם אהבה והשתוקקות לבורא עולם. יוסף ליקט את כל הכסף, זאת אומרת כל דרגות האהבה יוסף מלקט, והוא זה, מה הוא עושה עם הכסף? הוא מנהל עם זה, הוא משפיע. יוסף השפיע לכל האנשים, אפילו שהוא השפיע, הוא השפיע גם לחם גשמי, הוא השפיע להם גם לחם רוחני, נתן לכל אחד עניינו. עכשיו ככה, אם אתה מקבל את האהבה הזו המסותרת, ויוסף נותן לך את זה, אתה רואה ומרגיש את הנתינה מיוסף? לא. זה הרי אהבה מסותרת. זה קיים. אתה לא מרגיש איך יוסף הצדיק הוא זה שנותן לך את זה. אבל, נכון? אבל נגיד שאתה מרגיש את האהבה, כשאתה כן מרגיש... כשהאהבה הזו קיימת, אתה לא מרגיש מי נותן לך את זה. בא רשי ואומר לך, רשי מגלה לך עכשיו סוד. רשי אומר ככה. וינעלם בלחם. מה זה הלחם הזה? זה האהבה הזו. מה זה וינעלם? מנהל, בדרך כלל, מה ההבדל בין מנהיג למנהל? מנהיג נמצא בדרך כלל קרוב למונהג. הרועה צון, מנהיג את הצון. אז הרועה נמצא, אתה מסתכל על הצון, אתה יודע, הנה הרועה עומד כאן, נמצא פה בשטח. המנהיג נמצא קרוב למונהגים. המנהל של המפעל, אתה יכול להיכנס למפעל, איפה המנהל? נמצא שם באיזה חור, אתה לא יודע איפה הוא נמצא, בשלט רחוק. אתה לא רואה ליד כל פועל את המנהל. המנהל נמצא אי שם. בפסוק כתוב, וינעלם בלחם. מה אפשר להבין מזה? שיוסף היה כמו מנהל, מרחוק. הוא אומר רשי לא, כמו וינעגם. משה רבינו, יוסף הצדיק, הוא לא כמו מנהל שעומד מרחוק, אלא כמו מנהיג. ודומה לו אין מנהלה. נדמה לך שאין מנהל. אבל יש מנהל. על מי מנוחות ינעלני. יוסף הצדיק מנהל אותנו על מי מנוחות, זאת אומרת, הוא נותן לנו את הכל בצורה פנימית, הוא נותן לנו, משפיע לנו. זה רק זה שאתה לא רואה את המנהל, זה ודומה לו אין מנהלה. זה רק נדמה לך שאין מנהל. אבל האמת שהוא כמו מנהיג. זאת אומרת, כל ההשפעות שאנחנו מקבלים מיוסף הצדיק, שהוא משפיע לכל יהודי ויהודי את ענייני האהבה, שאנחנו דיברנו את האהבה המסתרת שקיים בכל אחד, זה בעצם מקבל אותו באופן פנימי. רק מה? כמו שאמר אדמו הזקן בתורה אור, צריך להתבונן כדי לעורר את זה. אם לא תתבונן, אז יוסף הצדיק יכול לתת לך את האהבה מקרוב, אבל אם אתה לא תכניס את האצבע שלך במים קרים לעשות משהו כדי לעורר את זה, אז זה יישאר מסותר, אז אתה אפילו לא תדע. אז אתה צריך להתבונן. איך מתבוננים? אהבה מסותרת זה כמו סוד, מוסתר. איך מגלים את הסוד? אם אתה רוצה שיהיה יצא סוד, אתה רוצה שהסוד יצא החוצה, איך מוצאים את הסוד? נכנס יין, יצא סוד. מה זה יין? בתורה יש מים ויש יין. מה זה יינה של תורה? יינה של תורה זה פנימיות התורה. יש את המים של התורה שזה תורת הנגלה, יש את היין של התורה, שזה גורם שאם נכנס יין, אם תכניס יין, דיינו, תכניס פנימיות התורה, אז יצא סוד. אז הסוד הזה, אהבה מסותרת, יצא החוצה. אז זה על ידי שיהודי לומד פנימיות התורה. הוא גורם שאהבה מסותרת, הסוד הזה יצא החוצה, ואז הוא בעצם יגלה שמי מנהל אותו על מי מנוחות, אפילו על המים של הנגלה, הוא גם יראה את זה, את האהבה הזו. היא תהיה קיימת כל הזמן. מי ינהל אותה על מי מנוחות? זה המנהל שהוא גם מנהיג, הוא נמצא מקרוב. זה שאתה לא רואה אותו זה רק ודומה לו שאין מנהל, נדמה לך שאין. אבל הוא נמצא ונמצא קרוב ומשפיע לכל אחד. ואם כך יוצא בצורה נפלאה שהרשי הזה, קודם כל הפשט של הרשי, צריך את הביור של הרבי בעניין, והביור הפנימי של הרשי זה בכלל יוצא בצורה ממש נפלאה. איך שורה אחת קצרה של רשי של כך, סך הכל 10 מילים בודדות, כמה כל מילה נכתבה בצורה מדוקדקת, כל מילה מדויקת, ואיזה עומק רוח הקודש ופלא פלאים מכל מילה בדברי רשי הקדוש.